בבא קמא דף נ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ה עמוד ב', שורה רביעית מלמטה, במילה תניא. אחד פורץ גדר של דיר עם הרבה בהמות, והבהמות יוצאות החוצה, בורחות, מזיקות לשדות של אחרים, תופסים את הפורץ, באים להעמיד אותו בדין תורה, עשית נזק, פרצת את הגדר, כל הבהמות יצאו החוצה, חלקם ברחו, נאבדו, וחלקם הלכו והזיקו בשדות של אחרים, תשלם על הנזק. אומר רבי יהושע, המקרה הזה הוא אחד מארבעה דברים שהעושה אותן לחברו פטור מלשלם בדיני אדם. למה? כי התנא כאן סובר שמי שרק גרם נזק, או לא הזיק בפועל, הוא פרץ את המחיצה. הגמרא תבאר בהמשך למה הוא לא חייב על המחיצה בעצמה. אבל על זה שהבהמות יצאו, הוא לא הוציא אותם, הוא רק גרם שהם יוכלו לצאת. מי שרק גורם נזק, גרמה בנזיקין פטור מדיני האדם, אבל חייב עונש בידי שמיים על מה שהוא גרם הפסד לחברו. רש"י כותב מסכת גיטין דף נ"ג, הוא יקבל פורענות שהקדוש ברוך הוא מכין לשלם לרשעים. הוא נקרא רשע, והקדוש ברוך הוא ישלם לו פורענות שנתכוון להפסיד את ישראל. פרץ גדר של דיר, כל הבהמות יצאו, חלקם נאבדו, חלקם הזיקו, הוא עשה נזק. הוא חייב פורענות בידי שמיים. אין אנו יודעים איזה עונש חמור יותר, או יותר נכון, אנחנו מתארים לעצמנו שמי שחייב בידי אדם זה עונש קל. כי הוא משלם את מה שהוא הזיק, מחייבים אותו, זה לא כל כך קל, אבל זה עונש מוגדר ומוכר. פורענות בידי שמיים יכול להיות הרבה פעמים עונשים קשים ומרים. השח כותב בסימן למד ב' בחושן משפט שהוא אינו נפטר מהפורענות בידי שמיים עד שהוא משלם. ולכן בשביל לצאת ידי שמיים מומלץ מאוד שישלם את הנזק שהוא הזיק. מקרה שני, שמי שעושה אמנם פטור מדיני האדם, אבל הוא חייב בידי שמיים. הכופף תבואתו, קמתו של חברו, בפני הדליקה, יש שריפה, והוא מכופף את התבואה של חברו, כדי שהשריפה תתפס בזה, ותזיק, ותשרף. אז הוא גרם שהאש תשרוף את התבואה, כי הוא הביא את התבואה למקום שהאש עשויה להתפשט. וכן, אדם סוחר עדי שקר להעיד כדי להוציא ממון מחברו שלא כדין, וכן, היודע העדות לחברו, הוא יודע העדות לטובת חברו שמישהו חייב לחברו כסף והוא אינו מעיד לטובתו. גם הוא אמנם פטור לשלם מדיני אדם, אבל הוא יהיה חייב בדיני שמיים. כעת מבארת הגמרא אחד לאחד. אמר, בהלכה הראשונה אמר רבי יהושע, שהפורץ גדר בפני בהמת חברו, פטור מדיני האדם וחייב בדיני שמיים. היכי דמי, באיזה מקרה מדובר שמי שפרץ גדר פטור? אילי, מה אם נאמר שמדובר שהוא פרץ כותל בריא, חזק, שלא עשוי ליפול, שיהיה חייב לפחות לשלם על הקיר? בדיני האדם נמי נחייב, אלא מדובר כאן שהוא פרץ כותל רעוע שעומד לסתירה, ואין לבעל הכותל הפסד מההריסה שהוא הרס את הקיר. ההלכה השנייה אמר, הכופף קמתו תבואתו של חברו בפני הדליקה פטור מדיני אדם. איך ידע ממתי הוא פטור? אילמה, אם נאמר דמטיה לברוח מצויה, שבזמן שהוא כפף את התבואה לקרב אותה לדליקה, אז הדליקה הגיעה ברוח מצויה ושרפה את התבואה, בדיני אדם נמי נחייב. שהרי הבעיר את התבואה בידיים, כי הוא שם את התבואה במקום האש. אלא מדובר כאן באופן שהוא כפף את התבואה למקום, דמטיה ברוח שאינה מצויה. האש יכולה להתפשט לשם, אבל רק אם תבוא רוח שאינה מצויה. ולכן הוא לא נחשב שהוא עשה נזק בידיים, אז הוא פטור מדיני האדם. זה כמקצת אונס. ורב אשי אמר הסבר אחר, הרי בנזקי אש התורה מחדשת שאם אש שורפת תבואה, ומגיע בעל התבואה לצעוק על המבעיר שהבעיר את האש תשלם לי. המבעיר מוציא את הכסף ובא לשלם לו על התבואה. אומר לו בעל התבואה, אתה עושה ממני צחוק? אתה תשלם לי פרוטות על התבואה? אתה יודע מה היה כאן מוסתר בתוך הרמה הזאת? היה פה דברים יקרים מאוד. גם אם תמכור את כל מה שיש לך, לא תוכל לשלם חצי מזה. מחדשת התורה שבא לאש פטור על מה שהיה תמון, מה שהיה מוסתר מתחת הערימה. הוא חייב רק על דבר שהיה גלוי שהאש שרפה. כאן מדובר שהאש באה להתלקח ולשרוף תבואה, הגיע מישהו וכיסה את התבואה, והוא גרם שבא לאש יהיה פטור מלשלם על מה שהשריפה תשרוף את התבואה, כי עכשיו היא מוטמנת. משום דשוויה התמון באש, זה שהתמין ושם כיסוי על התבואה, גרם הפסד לבעל התבואה שבעל האש לא יצטרך לשלם לו. הדבר השלישי שאמר מר על זה שפטור מדיני האדם, זה אחד הסוחר עדי שקר להעיד, להוציא ממון מחברו בשקר. הוא פטור מדיני האדם. היחידה מבאיזה מקרה זה מדובר, היא למה, אם נאמר שהוא שכר אותם להעיד לטובתו, לטובת הסוחר, לנפשי, אם כן, הם באמת העידו, חייבו את חברו ממון שלא כדין, וחברו שילם לו שלא כדין, אז למה אתה אומר שהוא רק גרם נזק? הוא הרי עשה נזק לחברו, וממון הבאי שלו מי שיחזיר חזרת הכסף. ובדיני האדם נמי נחייב, הוא חייב גם בדיני האדם, אלא מדובר כאן שהוא שכר אותם להעיד לטובת חברי, לטובת חברו, הממון הגיע לידי חברו, לכן הסוחר חייב רק בדיני שמיים, שהוא גרם להוציא ממון שלא כדין. וההלכה הרביעית שלמדנו, שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, היודע העדות לחברו ואינו מעיד. אז הוא חייב בדיני שמיים על ההפסד שהוא גרם לתובע. ומה הסכינן? באיזה מקרה מדובר? אילי, מה אם נאמר שהוא לא העד היחיד, אלא יש עד נוסף שיכול להעיד, בבית רי. וברגע שהם יעידו, התובע יוכל לגבות את החוב. פשיטה, פשוט שזה שלא העיד חייב בדיני שמיים, העונש שלו מדאורייתא הוא, כי כתוב על עדים שמחייבים ממון, אם לא יגיד, אם הוא לא בא להעיד ונשא אבונו, אז מה החידוש בברייתא? זה פסוק מפורש שהוא חייב. אלא מדובר פה בעד אחד, וגם אם הוא יבוא להעיד, לא יחייבו ממון לטובת התובע. אלא שאם הוא היה מעיד, אז הנתבע היה צריך להישבע. כי יש כאן עד אחד שטוען שהוא חייב, אז הוא צריך להישבע לומר שהוא פטור. ויכול להיות שאותו נתבע לא היה רוצה להישבע, ובצדק, כי הוא יודע שהוא כן חייב, ואז הוא היה משלם. לכן, זה שהעד לא בא להעיד, הוא מפסיד ממון לחברו, והוא יהיה חייב בדיני שמיים, אבל פטור מדיני אדם. אז זה ארבעה הדברים שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שואלת הגמרא ותו לקה, וכי אין דברים נוספים חוץ מאלה שהאדם שעושה אותם יהיה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? והעיקה יש עוד הלכות, והסימן להם זה העושה בסם ושליח חברו נשבר. מה זה העושה? זה סימן להלכה הראשונה. מי שמשתמש לצורכו במים שעומדים להטיל לתוכם אפר של פרה אדומה. כדי לתאר אנשים שנטמאו בטומאת מת, שהתורה אומרת, ספר במדבר, פרשת חוקת, שאם אדם נטמא, אחת הטומאות זה טומאת מת, וכדי להתאר, הוא לא כמו שאר הטמאים שמספיק לו להמתין את הזמן שהוא צריך להמתין ואז לטבול ולהתאר, אלא הוא חייב במהלך השבעה ימים שלוקח כדי להתאר מטומאת מת, הוא צריך שיזו עליו פעמיים, גם ביום השלישי וגם ביום השביעי לטהרתו, ממים של מעיין שמעורב בהם אפר של פרה אדומה. וברגע שהזו עליו ביום השלישי וביום השביעי מהאפר פרה אדומה, והוא טובל ביום השביעי, אז הוא נטהר. עכשיו, המים של המעיין שמיועדים לאפר פרה אדומה, אסור לעשות בהם מלאכה. אם אדם הלך ועשה מלאכה במים האלה, השתמש בהם לצורכו, אז הוא פסל את המים האלה. או אם הוא השתמש בפרת חטאת עצמה, בפרה אדומה עצמה, ועל ידי זה פסל אותה מי להשתמש בה כדי לטהר טמאי מתים, אז הוא אמנם הזיק, הוא פטור מדיני האדם. למה? כי ההזק אינו ניכר. יכול לשאול, מה עשיתי במים האלה? השתמשתי בהם? לא שהזקתי להם. סך הכל שקלתי כנגדם, לא, עשיתי משהו שלא ניכר במים. פרה, חרשתי בה, זה לא דבר ניכר. שמתי עליה עול, זה לא דבר ניכר. זה לא ניכר הנזק שעשיתי. אז הפרה נראית אותו דבר. אולי יש איזו שערה מסוימת שהתכופפה, אבל זה לא דבר שמדברים עליו בכלל בשוק של פרות. אז בעצם מה הנזק שעשיתי? אתה לא יכול להראות לי משהו שעשיתי איזה נזק, אלא מה? התורה אומרת שפרה או מים במצב כזה, כבר אי אפשר להשתמש בהם לתאר טמאי מתים. אז זה היזק שאינו ניכר. לא נקרא היזק כדי לחייב אותו בדיני אדם. אבל הוא יהיה חייב בדיני שמיים. זה מקרה אחד. מקרה שני מרומז במילה בסם, והאיקה הנותן סם המוות בפני בהמת חברו, והיא אכלה ומתה. הוא פטור מדיני האדם כי הוא לא הזיק אותה בידיים, היא אכלה מעצמה. והוא יהיה חייב בדיני שמיים. ומה שמרומז במילה ושליח, האיקה השולח את האש, הבערה, ביד חרש, שוטה וקטן. ויש בדף ת' מבואר שיש ויכוח בין חזקיה, שאומר שמדובר כאן שהוא מסר, מה הכוונה? שהוא מוסר בעירה, הוא מוסר גחלת ביד חרש שאינו שומע ואינו מדבר, אז אין בו דעת, או שוטה או קטן ומדליקו בשדה של חברו, הוא פטור מדיני אדם, כי האש מחמת עצמה הייתה עשויה לדאוך, הוא חייב בדיני שמיים. מדובר שהוא מסר בידיהם, כמו שאמרנו, גחלת, והם, אלה שהם בהם דעת, ליבו אותה, ולכן הוא פטור, כי הגחלת לעצמה אינה יכולה להזיק, ולא היה צריך לעלות על דעתו שהם ילבו אותה. יש גם את דברי רבי יוחנן, שלפי דעתו, אפילו אם הוא מסר שלהבת בידם, הוא פטור. בכל מקום, יש מקרה נוסף שאדם יהיה פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. וכן, יש מקרה נוסף, האיקה, שזה מרומז במילה חברו, בסימן. המבהיל, המבעית את חברו, הוא ירעיש בקול לתוך אוזנו של חברו, והשם ישמרנו. חברו כבר יותר לא ייבהל בצורה הזאת, הוא נהיה חרש. המבהיל יהיה פטור מדיני אדם, כי הוא לא הזיק אותו בידיים, כי אדם הרבה פעמים מקטין את הכוחות שלו. אבל יש לאדם הרבה מאוד כוחות. גם אם מישהו מבהיל אותו, צריך שהוא יהיה מסוגל בתוך רגע קצר לתפוס את עצמו מהר ולא להיבהל. זאת אומרת, אמנם הבעלה הראשונה, הבעלה נבהל, אבל הוא יכול מהר מאוד לתפוס את עצמו ולא להיבהל. וזה שאדם נפגע מהבעלה, זה אומר שהוא הבהיל את עצמו בזה שהוא התגבר בכל הכוח, לא להיבהל. זה דבר מאוד מאוד עדין. להבין מה הבן אדם כן מסוגל להחזיק את עצמו ולהתחזק ולא ליפול, ומה הדברים שהם באמת לא בשליטתו. אבל כאן זה דבר שהוא לא ממש נחשב שאותו אחד יהיה חייב בדיני אדם. הוא לא אחז באוזנו והוא לא עשה מעשה בידיים, ולכן הוא יהיה פטור מדיני אדם, אבל כמובן חייב בדיני שמיים. אותו אחד שהבהיל כמובן. והאיקה יש דבר נוסף, שמרומז במילה נשבר. מי שנתקל ונשברה כדו ברשות הרבים והוא לא סילק את השברים והעוברים נזקו מהשברים של הקד שעל הקרקע, או שנפלה גמלו ולא העמיד אותה ונתקלו בה, אז רבי מאיר מחייב את בעל הקד והגמל בזיקן, אבל חכמים וחכמים אומרים שהוא יהיה פטור מדיני האדם וחייב בדיני שמיים. אז אם כן יש לנו כאן רשימה של מקרים נוספים שהבן אדם פטור מדיני האדם וחייב בדיני שמיים, אז למה רבי יהושע לא הזכיר אותם בברייתא? מתרץ את הגמרא, אין, נכון, מיה איקה טובה, יש באמת מקרים רבים נוספים שאדם יהיה פטור מדיני האדם וחייב בדיני שמיים. והנה, ארבעה מקרים בברייתא, הצטריך עלי, רבי יהושע היה צריך לחדש, שהוא יהיה חייב בדיני שמיים. מה עוד לתימה? אני הייתי אומר, בדיני שמיים נמי לא לחייב. הוא יהיה פטור אולי גם בדיני שמיים. כמה שמלן שהוא חייב, והגמרא הולכת ומפרטת בכל אחד מהארבעה, למה היה עולה בדעתנו שיהיה פטור אפילו בדיני שמיים. על המקרה הראשון, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, אמרנו שמדובר כאן בכותל רעוע, שעומד לסתירה, אמורים לסתור אותו. אז מה עוד לתימה? אני הייתי אומר, כיוון דלמיסטרי קאי, הגדר עומדת כבר להיהרס, מה עביד, מה הוא עשה, הרי לא הפסיד אותו כלום, ובדיני שמיים נמי לא לחייב, כמה שמלן שהוא חייב בדיני שמיים. והכופף כמתו של חברו נמי, גם כן יש חידוש. מה עוד לתימה? אני הייתי אומר, שלימה, זה שכופף את התבועה, יאמר, מהווה ידען הדעת היא רוח שינה מצויה? הייתי מעלה בדעתי שתבוא רוח שינה מצויה, זה הרי רוח שינה מצויה. אז ברוח מצויה, הרי גם אחרי שכופפתי את התבועה, היא לא הייתה אמורה להישרף. לא הייתי צריך לעלות בדעתי שתגיע רוח שינה מצויה, ולכן בדיני שמיים אולי נמי לא לחייב, כמה שמלן שהוא חייב בדיני שמיים, וגם לפי רבה ששהוא הסביר הסבר אחר במקרה של האדם שהזיק תבועתו של חברו, על ידי שהוא גרם נזק, הוא אומר, דאמר נמי תמון, הוא אומר שמדובר כאן שהייתה הדלקה שהייתה צריכה לחלות, לשרוף את תבועתו של חברו, והוא מהר התמין אותה, שם עליה איזשהו כיסוי, והוא גרם שבעל האש יהיה פטור מלשלם לו. אז גם כאן יש חידוש שהוא חייב בדיני שמיים. מהו דתימה? אני הייתי יכול לומר שהוא יכול לטעון, עד הרבה, באתי לעזור לך, ענה כסוי יקסית עניין לך, אני כיסיתי את התבועה כדי שהאש לא תשרוף אותה כל כך מהר. ובדיני שמיים נמי לא לחייב, אולי הוא יהיה פטור גם בדיני שמיים, כמה שמלן שהוא חייב, כי הוא גרם לו הפסד. וכן, הסוחר עדי שקר, נמי יש חידוש שהוא חייב בדיני שמיים. מה עוד אתם? אני הייתי אומר, זה ששכר עדי שקר להעיד לחברו לימה, יכול לומר, אני שכרתי אותם, אבל למה הם העידו? הרי הקדוש ברוך הוא אומר להם לא להעיד עדות שקר. זה דברי הרב, ואני אומר להם להעיד, דברי התלמיד. דברי מי שומעים, למי הם היו צריכים לשמוע? הם לא היו צריכים לשמוע לי. הם לבד אחראים על מה שהם העידו, ובדיני שמיים נמי לא לחייב את הסוחר, כמה שמלן שהוא חייב בדיני שמיים, כי הוא גרם להם להעיד. וכן, היודע העידות לחברו ואינו מעיד לו, נמי, יש לו גם כן חידוש. מה עוד אתם? אני הייתי אומר שיכול לטעון, מי אימר דחי אבא מסעיד נלי, מי אומר שאם הייתי מעיד כנגד אותו אחד שחייב כסף, ואני עד אחד, וזה רק יועיל שהוא יישבע, ואז הוא יאמר, תשמע, אני באמת לא רוצה להישבע לשקר. מי אמר שזה היה מועיל שהוא לא רוצה להישבע לשקר? מי אמר שאהבה מודה? דיל מאהבה משתבה לשקרה, אולי הגנב הזה שגם מסוגל לגנוב, גם יהיה מסוגל להישבע לשקר, ואם כן, הוא לא היה משלם, ובדיני שמיים נמי לא לחייב, אל תחייב גם בדיני שמיים את האדם הזה. גם השמלן שמכל מקום הועיל והכוונה שלו הייתה להפסיד את חברו, הוא יהיה חייב בדיני שמיים. במשנה למדנו שאם אדם כונס צון לדיר ונועל בפניהם כראוי, והמחיצה נפרצה בלילה, או שפרצו אותה גנבים, ליסטים, יצא והזיקה, הוא פטור. אומר רבא דבר, וצריך להבין על מה נאמרו דבריו. מדובר כאן שהבהמה חתרה מתחת הקיר, ומחמת החתירה שלה הקיר נפל. על מה נאמרו דבריו של רבא? בפשטות מובן שהם נאמרו על ההלכה הזאת, שהסיבה שבעל הבהמה פטור כשנפרצה בלילה או שפרצו אותה ליסטים, כי הבהמה חתרה. אבל אם היא לא חתרה, מהי? הוא יהיה חייב? היחידה מי, באיזה מקרה מדובר? אם הוא העמיד קיר חזק, היא למה בכותל בריא, והוא נפרץ בלילה, פרצו אותו לסתים, גם כי לא חתרה, המאי חייב. מאי אבל אלי מאבד, מה עוד אתה רוצה שהוא יעשה? הדרך היחידה להסביר שדבריו של רבא נאמרו על החלק הזה במשנה, זה לפי הדעה שסוברת שאם אדם פשע ובסוף הנזק קרה באונס, הוא יהיה פטור. אז מובן שנבהר שמדובר כאן אלא בכותל רעוע, שהוא התחיל בפשיעה, בעל הצון. לא מדובר פה שונה על בפניהם כראוי, אלא כאן אנחנו מדברים על נפרצה בלילה או פרצו אותה לסתים. מדובר שהוא נעל שלא כראוי בכותל רעוע. ואז גם אם היא לא הייתה חותרת, אז הקיר היה עלול ליפול. אז אם כן נשאלת השאלה, כי חתרה מה היא פטור? אז למה אתה פותר אותו אם היא חתרה? הרי זה מקרה שתחילתו בפשיעה. תחילת המקרה היה בפשיעה של בעל הבהמה, בזה שהוא לא שם קיר חזק, ואף על פי שסופו באונס הוא, בזה שהיא חתרה, ולכן נפרצה המחיצה בלילה. אז לפי הדש סוברת, תחילתו בפשיעה, אז אפילו אם סופו היה באונס חייב, אז זה לא מובן. אבל אפשר לבאר, הניחא לפי המאן דאמר שסובר, שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אז כאן היה באמת תחילתו בפשיעה, שהוא שם כותל רעוע, אבל בסוף נפרצה בלילה בגלל שבהמה חתרה, וזהו אנוס. אז לכן פטור. לפי המנדה אמר שתחילתו בפשיעה וסופו אפילו אם זה היה באונס, זה לא סיבה לפתור אותו אלא הוא יהיה חייב, אז מה יקלה ממר? מה יש לומר? אי אפשר לבאר את דבריו של רבא על החלק הזה במשנה. אלא מתניתין, החלק הזה במשנה מדובר בכותל בריא, אפילו קיר חזק. ואפילו אם הבהמה לא חתרה, הקיר נפל, הוא יהיה פטור. למה? כי תחילתו היה באונס, וסופו באונס. זאת אומרת, הוא שם קיר חזק, והקיר נפרץ בלילה. פרצו אותו לסתים, פטור. וכי יתמר דרבה, לפי הדעה שסוברת, שאם תחילתו הייתה בפשיעה, אז אפילו אם סופו היה באונס, הוא יהיה חייב, צריך לבאר את דבריו של רבא על החלק השני, על החלק, יותר נכון, על המשך המשנה. כי יתמר דרבא, הסייפה יתמר, כתוב בהמשך, שאם האדם הניח את הבהמה בשמש, בחמה, ויצאה והזיקה, הוא יהיה חייב. או שמסרה לחירש שוטה וקטן ויצאה והזיקה, שאז גם הוא יהיה חייב, אבל אנחנו מתכוונים כעת למקרה הראשון, שהוא הניח אותה בשמש. על זה אמר רבא, אדם מניח את הבהמה שלו מול השמש, ולא שם לו, לא שם לה שם מקום צל, שתוכל להתגונן מהשמש, הוא לא יכול לומר, תראה, שמתי מחיצה טובה, והיא חתרה, מה אני אעשה? היא חפרה מתחת הקיר. אומר רבא, אפילו חתרה הוא יהיה חייב ברגע שהוא הניח אותה בשמש והיא פרצה את המחיצה ויצאה. ולא זו בלבד שהוא חייב, איך דלא חתרה, אלא פרצה את הדלת, דכולה בפשיעה היא. כיוון שהוא הניח אותה בשמש, היא מצטערת, היא תנסה לפרוץ את הדלת של הדיר בכוח. אפילו אם היא חתרה מתחת הכותל, שזה דבר שלא היה לו לעלות על דעתו שהיא תעשה, גם הוא יהיה חייב, נמי חייב. מה עוד את אימא? אני הייתי אומר, נפתור אותו. למה? דאב ילי, תחילתו בפשיעה שהיא תפרוץ את הדיר, וסופו באונס שיצא על ידי שהיא חתרה מתחת הכותל. זה אולי יצא יכולה לעלות בדעתו. כמה שמלן רבה, שבזה אין ויכוח על המקרה הזה. בין אם אנחנו אומרים תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב, ובין אם אנחנו אומרים פטור, כאן זה לא סופו באונס, אלא זה סופו גם בפשיעה. כולה פשיעה היא. מה הייתה? מה הסיבה? דאמר לי, אני זק אומר לבעלים, מידע ידעת, היית צריך לדעת. דכיוון דשווקת בחמה כשאתה מניח אותה בשמש, כל תצדקה דאית לי למעבד, עבדה ונפקה, כל תחבורה שהיא יכולה לעשות, היא תעשה אמנת לצאת. לכן, גם לגבי חתירה, זה נחשב פשיעה של השומר, שהוא היה צריך לדעת שאם הוא יעמיד אותה בשמש, אז היא תנסה לפרוץ ולצאת. במשנה למדנו שאם הליסטים הוציאו את הבהמה, הוציאו הליסטים, הליסטים חייבים על הנזקים שהבהמה תזיק. בסוף המסכת שלנו, מסכת בבא קמא, בפרקים האחרונים, מדברים הרבה על חידוש מאוד גדול. אדם שלקח חפץ מחברו, יכול להיות שהחפץ הופך להיות שלו, על פי דין תורה. הוא קנה את החפץ, אפילו בלי הסכמתו של בעל החפץ. גזלן קונה את החפץ בגזלה. מה זאת אומרת הוא קונה את זה? הוא גזלן. הוא חייב מה שהוא גזל וישיב את הגזלה. נכון, שני דברים שונים. החפץ שלו. והוא חייב לשלם את הגזלה. הוא יכול גם לשלם כסף, הוא יכול לשלם עם דברים אחרים. אבל הוא קונה את הגזלה. ואם כן, כותב רש"י כאן, כשהליסטים הוציאו את הבהמה מרשותו של בעל הבהמה, פשיטה שהם חייבים. כי הם קנו את הגזלה. יש כאן שינוי רשות, הם העבירו את זה מרשות הבעלים לרשות של הגזלן, וגם עשו קניין משיכה, שזה קניין שקונים בו בהמה. אז אם כן, פשיטה שהם חייבים, כיוון דאפקוע, כיוון שהוציאו אותה מרשות הבעלים, קיימה לה ברשותה יהיו לכל מילי, היא הופכת להיות ממון שלהם ומתחייבים על מה שיקרה איתה לכל דבר, ובכלל זה גם שהם חייבים לשלם אם היא זיקה. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא נצריכו דברי המשנה להשמיע שהם חייבים, אלא במקרה שהם לא משכו אותה בידיים, אלא דקמו לה באפה. עמדו בפניה לכל צד, לא נתנו לה ללכת לשום מקום, רק למקום אחד, לתבואה של אותו ניזק שתאכל מהתבואה שלו. והם חייבים כמו הדאמר רבא, אמר בשם רב מתנה, שאמר בשם רב, אז אם כן יש כאן מאמר של רב. המעמיד בהמת חברו על התבואה של חברו, על קמת חברו והבהמה אכלה, המעמיד חייב. ואם מדברים על המעמיד בידיים, פשיטה שהוא חייב, מה החידוש? אז יש על זה שתי דעות לתרץ. תירוץ ראשון לא צריכה, לא נצריכו הדברים להתחדש, אלא במקרה שהוא לא הוליך את הבהמה בידיים, אלא, כמו שאמרנו, עמד בפניה, דקם לה באפה, וגרם לה ללכת לאכול מתבואה של חברו. ודעה שנייה, אמר לי אביי לרבו רב יוסף, שפעם נהיה חולה ושכח את תלמודו, ואביי הזכיר לו, אז הוא הזכיר לו אחד מהדברים. אתה ביארת את המאמר הזה של רב, שמדובר כאן במקרה שהקישה. איך הוא מעמיד בהמת חברו על קמת חברו? שהוא הקיש עליה במקל. מבארים בדעת רש"י שכותב שהוא משום אחי חייב כי הוא הקיש אותה במקל, על פי משהו לכאורה, זה על פי משהו מבאר בדיבור הבא, שהאדם הקיש אותה במקל, אז הוא עושה קניין בבהמה. כך אחד מההסברים שמבארים בדברי רש"י, כי מדובר פה שהוא הקיש אותה על מנת לגזול אותה, והוא חייב משום גזלן. וגם לפי זה יש לנו הסבר נוסף, למה אם הוציאו על ליסטים, ליסטים חייבים, לפי דעת רב יוסף, ליסטים נעמי, מתי הם חייבים? במקרה די קישוע, כשמקישו אותה, על מנת לגזול אותה. והמשנה מחדשת שזה שהם הקישו במקל את הבהמה, זה נחשב משיכה. הם קונים את הבהמה בקניין גזלה. ככה מבאר רש"י. במשנה למדנו שאם אדם מסר את הבהמה לרועה צאן, אז הרועה צאן צריך לשמור עליה שלא תזיק. ואם היא הזיקה, נכנס הרועה תחתיו וכולי. המרי, תחתיו דמן, תחת מי מתחייב הרועה? אי לימה תחתיו דבעל בהמה, שהוא עכשיו במקום בעל הבהמה, כי הוא כעת ממונה לשמור? תנינא חדא זימנא. כבר למדנו את זה בדף מם דלת, שאם בעל השור מסרו לשורו לשומר, אחד מסוגי השומרים שיש, או שומר שלא מקבל שכר, הוא שומר בחינם, או אחד שרוצה להשתמש עם השור והוא שואל אותו, אז הוא גם מתחייב בשמירתו, או לאדם שמקבל שכר, נושא שכר על שמירתו, או לאחד שמשלם שכירות, הוא סוחר, כולם נכנסו תחת הבעלים, הם חייבים לשלם על נזקי השור, מה כאן המשנה מחדשת? אלא מדובר כאן בבעלים שמסר את הבהמה שלו לשומר, והשומר מסר את הבהמה לרועה, תחתיו דשומר. וכעת השלישי הוא חייב בשמירה. ובאיזה מקרה מדובר כאן? אז הגמרא מביאה שני לשונות, אבל המסקנה בשני הלשונות היא שמדובר כאן במקרה שהשומר הראשון הוא בעצמו רועה צאן. הבעלים מסר את השור לשומר שהוא רועה צאן. ואותו רועה צאן יש לו אחד שמכונה ברזילי. הוא רואה שמתלמד אצלו, והדרך מפעם לפעם לסמוך עליו. ועל זה מחדשת המשנה, שאותו ברזילי, אותו מתלמד, הוא זה שכעת אחראי לשמור. הגמרא מביאה את זה בשתי לשונות, כי יש ויכוח בנושא של שומר שמסר לשומר. אני מוסר את הבהמה שלי לשומר, והוא מוסר אותה לשומר אחר. אז אולי מזה שאנחנו רואים כאן שהשומר הראשון, שומר כמה, יפטר לי לגמרי, פותרים אותו לגמרי, ורק הרועה נכנס תחתיו, למה תאב את יובטה דרבה? נאמר שיש מכאן קושייה על דבריו של רבה, לפי הלשון הראשון. דאמר רבה, שומר שמסר פיקדון לשומר אחר, הראשון חייב, אפילו אם היה אונס. כאן אנחנו רואים שהוא נהיה פטור, הראשון. אמר לך רבה, מה אם מסרו לרועה? הכוונה שהשומר הראשון הוא בעצמו רועה, צאן, הוא מסר אותו לברזילי, לאחד שמתלמד אצלו. דאורחי דרועה לממסר לברזילי. רבה מודה כאן שהראשון יהיה פטור, כי הדרך של הרועה להעביר את הבהמות שתחת ידו לעוזר שלו שמתלמד, ועל דעת זה הבעלים מסרו לו את הבהמה. לשון אחר היא כדאמרי, דנים בדבריו של רבה באופן אחר, אבל המסקנה היא אותה מסקנה. ולקטן, אם יש כתוב מסרה לרועה, ולא קטן, לא כתוב שמסרה למישהו אחר. שמע מינה, אתה רוצה להוכיח מכאן, מה היא מסרה לרועה, שהכוונה דווקא כשמסר רועה לברזילי, שהוא מסר אותו לעוזר שמתלמד אצלו, דאורחי דרועה לממסר לברזילי, שדרך הרועה למסור לעוזר שלו, שישמור על הבהמות על דעת זה נתנו לו, אבל אם הוא מסר לשומר אחר שהוא לא העוזר שלו, השני לא נכנס במקומו, אלא הראשון חייב. לפי זה אלה אם המסייע לי לרבה, לפי זה יהיה ראיה לדבריו של רבה, דאמר רבה, שומר שמסר פיקדון לשומר אחר, אז הראשון חייב. דוחה הגמרא אמרי, לא, ראיה אתה לא יכול להביא מכאן. דילמה, יכול להיות שהמשנה דיברה על מקרה שכיח. אורחא דמילתא קטני, שבדרך כלל הרועה מוסר את זה לעוזר שלו. ואפשר לבאר שאולי המשנה לפי דעתה הוא הדין, אותו דין יהיה גם אם השומר מסר את זה לשומר אחר, שהוא לא העוזר שלו. אולי גם אז, אולי גם במקרה שמסר לשומר גם יהיה פטור, אבל ודאי המשנה שלנו כשכותבת לרועה, לפי שני הלשונות משמע שמדובר כאן, שהוא מסר את הבהמה לעוזר שמתלמד אצלו. זאת אומרת שהמשנה מדברת על מקרה שבו הבעלים מסר את השור שלו לרועה צאן, והרועה צאן מסר אותו לברזילי, לממונה שמתלמד אצלו, למתלמד שלומד אצלו, שעוזר לו, ואותו עוזר כעת לבד אחראי על אותו שור. עד כאן דף נון וב.